טוב, אנחנו ממשיכות, מתחילות פסקה חדשה שכמובן גם ממשיכה להעמיק את הנושא של גאווה אחרי שפרקנו אותו ליסודות במשך כמה שיעורים ונתנו הדגמות ואיך מפרקים ליסודות ואת ההדגמה על כעס וכדומה. עכשיו הרב מסביר לנו על הגאווה ממבט אחר, והוא משיל את הגאווה לשכרות. אוקיי? מה הקשר בין גאווה לשכרות? לפני שאנחנו מתחילות, מה נראה לכם יכול להיות הקשר בין גאווה לשכרות? תודה רבה. למה זה המשל? שמה? לאבד את השכל. מצוין. מה עוד? מה עוד יכול להיות דומה? לחיות באשליה, נכון? השיכור העולם דומה עליו כמישור, הכל מעולה. מצוין, מה עוד? מה עוד יכול להיות דומה בין גאוותן לשיכור? אמרנו, חי באשליות, מאבד את השכל, מה עוד?
חוסר אחריות
להתמכר, נכון. מה זה אומר התמכרות? כן, אדם שרגיל לשתות אלכוהול במידה מסוימת, אוקיי, אם הוא רגיל לשתות את זה, לאט לאט הוא צריך לצרוך את זה ברמה יותר גבוהה כדי להגיע לחוויה שהוא רוצה. כלומר, יש פה תהליך של הידרדרות, של להרגיש את עצמך או להרגיש את החוויה שאתה רוצה, אתה צריך יותר אנרגיה כל פעם. והגאוותן, יש פה צעד שהוא דומה למישהו עם בעיית תחושה. יודעת מה זה בעיית תחושה? יש בעיית תחושה, שדרך אגב מומלץ ללכת לריפוי בעיסוק מאוד עוזר. מה זה בעיית תחושה? זה מישהו שיכול לתת כיף, והבן אדם השני מרגיש שנתנו לו, שרביצו לו ממש ממש חזק. למה? כי הבן אדם עם בעיית תחושה, הוא צריך חוויה מאוד מאוד חזקה כדי להרגיש מגע. כאילו בסתם כיף הוא לא מרגיש מגע. זה קורה הרבה אצל ילדים שמתלוננים עליהם שהם אלימים כשהם לא אלימים. כאילו מבחינתו הוא נתן יד, הוא נתן כיף, הוא לא התכוון להרביץ. אבל זה חתיכת כיף, כי בבעיית תחושה אתה צריך חוויה מאוד מאוד חזקה כדי להרגיש את עצמך. אוקיי? להבדיל, גם בגאווה אתה כל הזמן צריך חוויה יותר חזקה כדי להרגיש את עצמך. אתה כל הזמן צריך להרגיש את עצמך. כאילו כן ראו אותי, לא ראו אותי, כמה ראו אותי. אוקיי? ולאט לאט אתה צריך שיראו אותך יותר ויותר כדי להרגיש שווה משהו. אז לא דבר בשכרות, אתה כל הזמן צריך חוויה יותר ויותר חזקה. תכף נראה את הדברים בשפה של הרב. כן, עכשיו. שמה? בואי נחשוב, בואי ניתן דוגמה. איזה דוגמה עולה לך בראש, נגיד?
לא, נגיד כעס, כעס שכועסים. כל פעם,
הרף כעס עולה, יכול להיות, יכול להיות, לא בטוח. מה ההבדל בין הגאווה לכעס בהקשר הזה? שאני צריכה לחוות את עצמי. הכעסן הוא לאו דווקא צריך לחוות את עצמו. יש קשר, ראינו, בין גאווה לכעס, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אוקיי? אם עשו לי כל הכבוד, כל הכבוד, כשהייתי ידה קטנה, ואני כל הזמן התמכרתי לכל הכבוד, ככל שאני גדולה, הכבוד שאני מחפשת הוא יותר משמעותי, אז אני כל פעם צריכה יותר חזק, יותר חזק. אני לא בטוחה שזה ככה בכעס, יכול להיות, יכול להיות. אבל פה אני לא יכולה להגיד את זה בוודאות. ועל גאווה אני אומרת את זה בוודאות. על כעס אני אומרת את זה, נשמע הגיוני מה שאת אומרת, אבל זה לא ודאי. תודה. עוד שאלות? בואו נראה. אני בפרק ג', פסקה ג', בסדר? הגאווה והענווה הוא מעמק שורשן בלב ובנפש. יש שורש מיוחד. למה הוא מדבר על שורש? זוכרות מה לנו בפסקה הקודמת? נכון? חילקנו את זה לשורשים, ליסודות. יש שורש מיוחד לאהבת הגאווה במעמק לב האדם. והוא נלמד מלשון הכתוב שאמר, אוי עטרת גאות שיקורי אפרים. והמשיל את הגאווה לשכרות, ונראה ששורשם הרע אחד. יש הפרש גדול בין מה שרוצה האדם השלם, המכיר האמת להמשיך לעצמו, לבין מה שרוצה השחל להמשיך לעצמו. כל אחד, כן, אדם שחי אמת, אדם שלומד אמת, אדם שמחובר לאמת, יש לו מטרות מסוימות. לעומת זאת, השחל, בשפה של הרב, יש לו מטרות אחרות. ממה נגזר מה המטרות שלי? כאילו אני יושבת עכשיו לעשות לעצמי מטרות ל-20 שנה הקרובות. ממה הם יגזרו המטרות? מאידיאלים, נכון? מערכים. מה זה? מה שחשוב, נכון? אם הייתי עכשיו עושה לכם חלום, איפה הייתם רוצות להיות, לראות את עצמכם עוד 20 שנה? כנסו לזה חצי דקה. למי עלה כבר משהו? אתם לא צריכות לשתף. אבל למי עלה? איפה הייתה רוצה לראות את עצמה עוד 20 שנה? למי עלה? אוקיי. מעולה. מעולה. אני מאוד מקווה שאתם מרוצות מהחלום שעלה לכם, כי אפילו אם הוא נראה כרגע בלתי ניתן להשגה, ואפילו אם כרגע הוא נראה חלום רחוק, עצם זה שיש לכם חלום טוב או מטרה טובה, זה מעיד שזה נגזר מעולם ערכי גבוה. אם אתם רואות שהמטרה שלכם לא משהו, אוקיי, זה הזמן לשדרג את העולם הערכי. אבל, אומר לנו הרב, יש הפרש גדול בין מה שרוצה האדם השלם, המכיר האמת, להמשיך לעצמו, כן, להוביל את עצמו, למן מה שרוצה השכה להמשיך לעצמו. אז אמרנו, המטרות שלנו נגזרות מעולם הערכים. ומשורש זה מתחלקות אחר כך, תולדות המעשים והמידות, לאן שאני רוצה, כן, איפה שאני רוצה לשים את עצמי, לשם אני הולכת, לשם אני מנתבת את האנרגיות שלי. אז עכשיו השאלה היא, אם אני מנתבת את האנרגיות שלי למקומות טובים או למקומות פחות מוצלחים, נכון? אני מזכירה לכם את הפסקה הראשונה, פסקה א' במוסר אביך, הרב אמר לנו שהדעת זה השורש למידות, זוכרות? שאם יש לנו הבנה מעוותת בדעת, כל המידות שלנו יהיו מעוותות, ואם יש לנו הבנה טהורה וזכה בדעת, לשם המידות שלנו הולכות. ונתנו את הדוגמה בעץ, שאם הענף רקוב לא נורא, אבל אם השורש רקוב, אז כל העץ רקוב, ולכן נורא נורא חשוב שתהיה עבודה על הדעת. בסדר? כי מהדעת נגזרות המטרות, נגזרות העבודה, כל מה שאני עושה בחיים, בסוף נגזר מהדעת. אוקיי? שורש הדבר הוא, אני ממשיכה, שהחכם כוסף אל הפנימיות של הטוב, מתוך שמכיר אותו, ויודע שאך הוא הטוב באמת. והשחל כוסף אל החיצוניות של הטוב כפי מראהו השטחי, מתוך שאינו מכיר את הטוב המעולה שבפנים, ועל כן קצרה דעתו להבין החסרונות שיש בטוב החיצוני. כן? למשל, אדם שרוצה ללמוד תורה, כי הוא רוצה ללמוד תורה באמת, או אפילו אדם שיש לו רצונות טובים, אבל הוא מחפש רק את המסביב, הוא מחפש את הכבוד שבדבר, הוא מחפש את הפרסום שבדבר, הוא מחפש את הכסף שבדבר. כלומר, לפעמים השחל והחכם יכולים לרצות אותו דבר, אבל מסיבות שונות. הגדרה של שחל, א', הוא לא הגדיר שחל, אז זה בסדר שלא הבנת, אבל הוא שם אותו בניגוד למי שהאדם השלם המכיר האמת. במילים אחרות, אדם שמה שמזין אותו זה לא ערכי האמת, קרי ערכי התורה, אלא ערכים חיצוניים. מה שווה לי, איך יהיה. הבנתי, בדיוק סיפרה לי היום מישהי שיש עכשיו תוכנית שידוכים בטלוויזיה של חרדים. וזה ממש 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 כאב לי לשמוע. הבנתי שיש להם הצלחות דווקא, שזה משמח. אבל אני אומרת, וואו, גם העולם החרדי, כאילו, פגישה שזה דבר אינטימי, גם את זה, כאילו, להביא מול הפרצוף של כל עם ישראל. הבנתי שיש בזה דברים טובים, היא אמרה שזה דווקא משקף יפה את הציבור החרדי וכולי. אני לא אומרת שלא יכול להיות דברים טובים. אבל איך דבר שהוא כל כך אישי לבן אדם צריך להיות באור הזרקורים? איך זה יכול להיות דבר כזה? אנחנו כבר בתרבות שזה כבר ברור מאליה. ברור. כאילו זה מובן, כאילו מה זאת אומרת? אתה כבר לא שואל שאלות אחרי שיש תוכניות כמו האח הגדול או בייבי בום או אהבה חדשה, הכל אני מקבלת מהתלמידות שלי. ורק התיאורים הם פשוט מזעזעים, איך הדברים שהכי הכי הכי אינטימיים בעולם, הרגעים שהכי אינטימיים בעולם, הופכים להיות נחלת הציבור. וגם אנחנו, אנשים מעולם התורה, נכנסים לזה. אז אולי אנחנו לא נצלם לכל עם ישראל הצעת נישואים. אבל פעם, בחור, היה אמר לבחורה בשקט, זה רגע נורא אינטימי, נורא מקודש, שנקרא, מציע לה נישואים. היום כל החברות שלה יודעות לפניה, והיא הולכת, הן הולכות להכין איתו, ולשים, ולפרוס את השטיח האדום, ואת השולחן, והמצלמות. מה נשמות, מה קרה? כאילו בואו, איך קרה? איך זה נכנס אלינו? איך זה נכנס אלינו? אז אני אומרת, יש בזה גם, יכולים להיות דברים טובים, לחגג עוד אירוע. יש לי תלמידה, הפסיקה את שביל ישראל כדי ללכת להצעה של חברה שלה. כאילו בכלל. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? ההצעה זה האירוע. כאילו. אז אני אומרת, זה נכנס אלינו ואנחנו לא תמיד שמים לב לזה. אנחנו תמיד שמים לב שדברים כל כך כל כך אינטימיים כבר נהיו נחלת, שאני לא מדברת בכלל על שידוכים, לשלוח תמונה, לא לשלוח תמונה. פעם עוד היו מתייעצים, כן לשלוח תמונה, לא לשלוח תמונה. היום להרבה בנות ברור, כאילו מה זאת אומרת, זה התרבות, נשלח תמונה. אם אני לא אשלח תמונה, אני חושב שאני מכוערת. איך הגענו לשם? איך הגענו לשם? אז איך הגענו לשם? כי אנחנו מכילים, 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 ונכנסים בסוף. מצד אחד אנחנו מאוד 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 רוצים שהערכים שלנו יהיו מהתורה. מצד שני, התרבות שלנו היא לא תמיד מהתורה. ובסוף התרבות היא נכנסת לעולם החוויות. לפעמים התרבות משפיעה יותר מהלמידה. ולכן נורא נורא חשוב גם להשתדל שהתרבות שלנו תהיה כזאת שתכניס לנו ערכים שאנחנו רוצים להכניס. כי תחשבו, עולם התורה, איזה כוח בנפש הוא מפעיל? דבר ראשון, איזה כוח בנפש הוא מפעיל? שכל. התרבות, מה היא מפעילה?
רגש,
דמיון, נכון? והרבה פעמים הרגשות והדמיונות הם יותר חזקים לנו מהשכל. אז לפעמים זו התמודדות לא פשוטה. העבודה שלנו זה איך אנחנו יכולות להכניס לעצמנו גם תרבות שתשפיע לרגש שלנו ולרצון שלנו ולדמיון שלנו ערכים שאנחנו רוצות. וזה באמת מורכב. וואי, איך אני מקנה בך. מי עוד גדלה על אסי וטוביה? זה האטרקציה שלה. וואי, איזה כיף.
לי טוביה הוא שכן שלו
אני איתך, אני איתך לגמרי, לגמרי. אני לא באה חלילה בשיפוטיות לאדם זה או אחר, כתרבות. תראו, אני חייבת להגיד שבעולם המוזיקה התקדמנו מאוד מאוד מאוד. כשאני הייתי בגילכם שמעתי רק מוזיקה קלאסית. כי מוזיקה תורנית הייתה פשוט זוועה מבחינה מוזיקלית. כאילו ממש. כאילו היו לוקחים פסוקים ושמים להם את קצב, לא יודעת מאיפה הביאו אותו. בלתי נסבל, בלתי נסבל, באמת. היום ברוך השם המוזיקה מאוד מאוד התקדמה, יש מה לשמוע. יש מה לשמוע, יש ספקטרום רחב, מי בסדר עד קודש באמת. יש, ברוך השם, מה לשמוע. יש קצת יותר מה לקרוא, עוד הדרך ארוכה, אין מספיק. לא, דיברתי יותר על הרב סבתו, הרב ליאור אנגלמן, הדסה קלוש, הדסה קלוש, כאילו קצת, אמרתי קצת. לא, לא, אמרתי, במוזיקה אנחנו במקום טוב, בואו. היום את רוצה ללכת להופעה, יש לך את ישי ריבו, יש לך את אביתר בנה, מוזיקה טובה, בואו. מוזיקה, יש לנו מענה. לספרות יש לנו קצת מענה, לעולם הקולנוע. הקולנוע בערך 4 סרטים ועולם התיאטרון, בואי, לכי לתיאטרון לחישה, כמה? בקיצור, יש הרבה עבודה, אז אם יש פה בנות שמתלבטות, יש, צריך.
נכון שהעולם התרבות הזה
בטח,
קודם
כל בטח, תכף אני אספר על זה סיפור, אבל תמשיכי.
אבל לא, נגיד כאילו כמו שאמרת על האהבה, גם בתרבות וגם בשירים של אנשים שנגיד הם שומעים
רוק עבד, זה נכון ברוק עבד.
אז אני אומרת כאילו השאלה אם אפשר לחזור
את הדרמה. קודם כל, כן. בטח, כשאדם, הכל הפיך, יש לנו תשובה נבראה לפני שהאדם נברא. יודע? אז בואי. וכשזו תשובה זה לא דווקא על חטא, זה גם חוויה. ככל שאדם ממלא את עצמו בטהרה, פשוט הנפש מתנקה לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא אומר שלא יכול להיות איזשהו זיכרון, אבל זה לא חייב להפעיל אותי. יש הבדל בין לזכור, בן אדם שחוזר בתשובה לא נהיה לו אלצהיימר, הוא זוכר מה הוא עשה, אבל זה לא מפעיל אותו. ככל שהוא נכנס לזה פנימה, זה לא מפעיל אותו. סיפרתי לכם עם חברה שלי, עם הסרטי אלימות, סיפרתי לכם. אז לי זה סיפור שהוא היה ממש ממש חשוב בחיים. כי באמת, גם אני שאלתי הרבה פעמים את השאלה הזאת, אני לא גדלתי על הסתיו וטוביה. הלוואי. כמו שאמרתי לכם, גדלתי על סרטי קארטה, סרטי נינג'ות, היה לי בן, אח בן מעליי, משהו רע, אני ראיתי. מזל שלא מאוד אהבתי טלוויזיה, יותר אהבתי ספרים. והספרים אז היו קצת יותר נורמליים. מה זה?
היו...
נכון, אבל בסוף היה יותר קל למצוא ספרים טובים, זה היה פחות בעיה. ככל שאנחנו מעדנים את עצמנו, לי הייתה בחדר, בפנימיה, בתיכון, חברה ששמעה רק רוק כבד, אז אני יודעת בדיוק על מה הדברת. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם אפילו מכירות השמות, אבל להקות כמו נירוונה, מטאליקה, כל מיני דברים בלתי נסבלים. אני אז הייתי שומעת, מה היה לי לשמוע? מוצרט, בטהובן, וכשממש רציתי שירים, אז הייתי שומעת את חווה אלברשטיין.
משקיעה ככה.
ויום אחד מתוך שינה, היא הייתה מתוך שינה, והיא ככה הולכת לישון, תחשבו, בת הולכת לישון עם שיר ערס רוק עבד, כאילו. ואני אומרת לה, וואי, יהודית, את לא יכולה לשים מוזיקה ככה נורמלית? אז היא אומרת לי, מה את רוצה שאני אשים? את הבלדות שלך? היהודית הזאת, שהייתה שומעת רוק כבד, נירוונה ומטאליקה, היו לה על המדף, נגיד לי היו על המדף כזה פרחים, הציצונים, זה, מה לה היה על המדף? ג'וקים, ג'וקים מתים, אצלי בחדר, כן? כאילו, ג'וקים, ג'וקים מתים, משהו הזיה, כאילו... כן, אמיתיים שמתו, גביעות של ג'וקי, זה מה שהיה לה למדה. בואי, זה טעם את המוזיקה שהיא שמעה. לפני, מה הייתה לברירה? הייתי בחדר, זה המדף שלה. בקיצור, לפני 10 שנים, אני הולכת, אני רואה אישה חסידת גור, ביטנה אני מסתכלת, תחשבו, מטפחת כזאת, כאילו אני, מה זה מתפרעת לידה, בואו. היא מטפחת כזאת, עכשיו אני אומרת, הפנים האלה מוכרות לי, עכשיו בואו, זה היה 10 שנים אחרי הפנימיה. אני מסתכלת, אז כזה בו זמנית, היא אומרת, מירב, אני אומרת, יהודית? מה נסגר איתך? אני אומרת לה, מה נסגר איתך? היא אומרת לי במילים האלה, שזה מתאים רק ליהודית, התאהבתי בחסיד גור והלכתי אחריו. מאיפה הכירה חסיד גור? מה?
גם בטח שמע.
קיצור, ישבנו לדבר. ישבנו לדבר, איפה חווה אלברשטיין ואיפה זה, היא שומעת רק אברהם פריד. אני אומרת לה, ולשאלתך, אני אומרת לה, תגידי, לא חסר לך קצת מטאליקה, נירוונה? היא מסתכלת עליי, חס ושלום, זה הטוב. וזה היה, היא לא הייתה בתחילת הדרך, היא הייתה, אני אגיד לכם בדיוק, היא הייתה כבר 7 שנים אחרי. הייתה כבר 7 שנים. מה זה? כן. זה היה ממש, בקיצור, למה אני אספרת את כל זה? שאלת אם זה הפיך, הפיך, הפיך לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם זה קל, לא. אם זה קל, לא. מה זה? הפתרון הוא להתאהב בחסיד גור, בדיוק. רגע, רגע, אבל אני לא שומעת.
מה אני? לא. אני מרגישה
שבגיל עכשיו,
כאילו, אוקיי,
בעבר גדלתי על... רגע, אני לא שומעת לך לשום. אם אתם רוצים ככה להגיד משהו, עכשיו אני אמורה רגע, אז תגידו לכולם. כן.
אני מרגישה שזה כמו כאילו נסירה כזה, שכאילו אני גדלתי למשהו והייתי כזה, וכאילו עם הזמן התבגרתי וגם בחרתי, וראיתי כל מיני סרטים ונפתחתי וזה, ולא ראיתי דברים כאילו... אבל כאילו כן תרבות לא כזאת טובה וזה, ואני מרגישה הרבה דברים כאילו גם בתרבות, גם בנגיד עם מוזיקה וסרטים וגם הרבה דברים, זה בחירה, כאילו זה עכשיו אני בוחרת, אני בוחרת עכשיו לא לשמוע את השירים האלה והאלה או לראות את הסרטים האלה והאלה מבחירה כאילו, ויש בזה משהו טוב שאתה מוכר בזה ואתה לא נולד מזה ואתה כאילו
לא מצליחה להבין מה את אומרת
שכאילו כמו נסירה, שכאילו, היה תקופה שכאילו, כן שמעתי, ראיתי נגיד דברים, או שמעתי דברים, והיום אני כאילו נגיד לא, ועכשיו אני בוחרת את זה.
אני מבינה.
יש בזה משהו ממש טוב.
יש בזה משהו טוב, אבל את יודעת, בנסירה זה הפוך קצת, שנקודת הפתיחה היא הטוב. הרי מה זה הנסירה?
התחלתי מלראות אסימטוביה.
נכון, אבל נכון, מצוין. אז אני לא מדברת עלייך, אני מדברת על הילדים שלך. מה תרצי לתת להם? בסוף זאת השאלה. אנחנו, בחירה זה דבר מאוד מאוד גדול, אבל בסוף, האם אני רוצה לתת בחירה, מאיזה שלב אני רוצה לתת אותה? מה אני רוצה שיהיה הבפנוכו של הילד? בסוף אמרתי, הכל הפיך. אבל הלוואי, הלוואי, שהדברים יהיו, מה שנקרא, בטבע, למה אני צריכה לעבוד כל כך הרבה כדי להפוך? זה הפיך? התשובה כן, זה הפיך. אם אני אבחר דברים טובים, הנפש שלי תהיה ניזונת רק מטוב. אבל זה נורא קשה.
אז איך נותנים לילד לבחור מגיל קטן?
אני לא בעד לתת לילד לבחור מגיל קטן. אני בעד לתת לילד להזין אותו בטוב וטוב וטוב, שזה המוכר. בגיל ההתבגרות הוא יבחר מעצמו גם אם אני לא ארצה. נכון? בכל מקרה הוא יבחר. לא משנה מה אני אעשה בגיל ההתבגרות, הוא יבחר. אבל אני רוצה שהמצע היסודי שלו והטבעי שלו, למה אמרתי אני מקנה במי שעשתי וטובי הזה המצע היסודי? בעיניי. וואי, זה מדהים לגדל ילדים על אדני טהרה, ממש. בעיניי זאת העבודה, זאת העבודה שלנו. שהדורות ככל שהם ילכו ויתקדמו, תהיה להם פחות בחירה במובן הטוב. שיהיה ברור שהם יבחרו בטוב. נכון, אנחנו דיברנו כמה פעמים על הרב דסלר שאומר לנו שהתפקיד שלנו בעולם זה להעלות את דרגת הבחירה. מה זה אומר להעלות את דרגת הבחירה? שכמו שאין לי היום בחירה אם לרצוח ואין לי בחירה אם לגנוב, כי ברור שאני לא אעשה זה, שלא תהיה לי בחירה אם להגיד לשון הרע או לא, כי יהיה ברור שאני לא אומרת לשון הרע. שלא תהיה לי בחירה אם בכל אחת מוזמנת להשלים. בדיעבד את שואלת, ברור שבסוף כל תהליך שאנחנו עושים הוא מגדל אותנו ואין ספק שהבחירה היא טובה. אבל הלוואי שלא הייתי צריכה להתמודד עם הבחירה הזאת. כרגע זה המציאות הנתונה ואני אעשה איתה הכי טוב שאני יכולה. את שואלת אותי, הלוואי שהיינו צריכים לבחור רק מטוב לטוב. ועד אז תמשיכי לבחור טוב. אבל זה נורא קשה. כי אני למשל נורא נורא אוהבת לקרוא, מאוד אוהבת לקרוא. מאוד קשה למצוא ספרים משמעותיים, שהם לא הרבה פעמים, כאילו ספרות שרוצה להיות נקייה, היא קצת חסרת תוכן, כי הם עובדים על האנרגיה רק מה לא יהיה בהם, הם לא עובדים על האנרגיה, לא שמים מספיק את הדעת על מה כן יהיה בהם.
כאילו, מקשטים את המסרים.
מה? נכון, במקום דברים...
או שכאילו מקשטים את המסרים, אבל כאילו עושים מלא סיפורים מאחורה שהם כאילו...
נכון.
אבל בתוך
אולי אנחנו הבעיה ולא הם הבעיה.
מי זה הם ואנחנו? איזה בעיה? לא הבנתי.
לא, אנחנו הבעיה.
למה? לחפש... למדתם את המאמר על דבר הספרות של הרב קוק?
כן. עכשיו אנחנו לומדים את זה בישיר
שנים. לא, על דבר הספרות.
זה לא זה? על הספרות?
לא.
זה מאמר ממש ממש שווה וקל מאוד לקריאה, אתם יכולות לקרוא לבד. על דבר הספרות. לא. נמצא במאמרי הראייה, נראה לי עמוד 405, לא בטוחה. לא בטוחה, על דבר הספרות. בסדר? זה מאמר מאוד עיקרי, תקראו אותו. ושם הוא מדבר על מה את מחפשת בספרות. מחפשת אוויר, את לא מחפשת עוד פעולות, עוד מעשים, עוד... לפעמים כתיבה שעובדת רק כשזה יהיה נקי, הופכת להיות קצת טכנוקרטית, כי היא לא מספיק עובדת על מה כן יהיה. בסדר? בספרות אני לא מחפשת רק עלילה, אני מחפשת איזשהו מרחב לנפש.
אנחנו לא ברור, אתה מעניין
את החזה
של
הרמחל?
מה, מה, מה? איזה מחזה?
יש לו מחזה.
לרמחל?
כן, ממש עם הרמחל, האור עולה על הדמה.
איך קוראים לזה? איך קוראים
לזה? זה שרים
תהילה. חכי, אני כותבת.
מה זה בארץ? אין דברים.
לא, אני לא מכירה. וואו, איזה יופי. ממש מחזה? לישרים? לישרים תהילה? איפה למדת? גם גדלתי מסי וטוביה, גם זה... עומר, עומר. כן, אז מה את אומרת? רציתי להגיד
שאפשר לחפש את זה והכל יפילה.
צריך לחפש. וואו, איזה כיף. איך לא שמעתי על זה עד עכשיו. וואו, מהמם. תודה. כן, עוד מישהו רוצה להתייחס לפני שאנחנו ממשיכות? אז כל זה היה לגבי בנות, לגבי תרבות. באמת, אנחנו צריכים לשים לב ולבחור. אני מאוד מאוד מסכימה. אמא שאמרתי, אני מאוד מאוד מסכימה על הערך שבבחירה. כלומר, זה לא אוטומט, זה מה יש, זה מה שאני רואה, זה מה יש, זה מה שאני שומעת, זה מה יש, זה מה שאני קוראת. כמו כל דבר בחיים, אני בוחרת מה אני מכניסה לנפש שלי ומה לא. כמה אנרגיה אנשים משקיעים על מה להכניס לגוף ומה לא, וכאילו לנפש זה אוטומט. כאילו מה שיש, כל כך הרבה 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 דברים אנחנו מכניסים לנפש בלי לבחור, חבל, חבל. ממשיכה. טוב, בואו אני חוזרת לתחיית המשפט כדי שתזכרו. שורש הדבר הוא שחכם כוסף על הפנימיות של הטוב מתוך שמכיר אותו ויודע שאך הוא הטוב באמת. והשחל כוסף על החיצוניות של הטוב כפי מראה הוא השטחי, מתוך שאינו מכיר את הטוב המעולה שבפנים, ועל כן קצרה דעתו להבין החסרונות שיש בטוב החיצוני. והנה, הבורא ברוך הוא שם בנפש כל החיים לאהוב את החיים מפני שהם טובים. וערך החיים הוא בוודאי מצד הטוב, שהרי בחיים בחר האלוקים הטוב להיטיב לברואיו. אמנם, מהות החיים, הלא היא ההרגשה ממציאותו. וככל מה שירגיש מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות, כך תגדל מידת החיים. אבא בום פה משפט מאוד מאוד חשוב. ככל שאדם כל עולמו זה רק הוא והוא והוא, יש לו מרחב מאוד מאוד צר. ככל שבן אדם חווה בחיים את המציאות, את העולם, את האחרים, יש, זה בעצם איכות חיים. יש מאמר מאוד יפה שאני מניחה שאתם מכירות, של הרב שמעון שקופ בהקדמה לשערי יושר. הוא אומר, מה זה האני של האדם? אז הוא אומר, יש אדם שהאני שלו זה רק הגוף שלו. כשהוא חושב על עצמו, אז המחשבות שלו תמיד יהיו מה אני אוכל, מתי אני אשן, מתי היה לי כיף וכן הלאה. יש אדם שהאני שלו זה הגוף שלו והנפש שלו. שכשהוא חושב על עצמו, אז הוא חושב גם... וואו. זה כאילו ממש ציפורים עלינו? וואו. אז זה פחות מרגש, חתולים, אבל לשמוע את הציפורים... לא, לא, הפוך, זה כיף לי. לא, זה היה נשמע כאילו מישהי שורקת, אמרתי איתו. לא, אף אחד לא תשרוק עכשיו בשיעור, נכון? כי זה ממש פה, וואו. אז יש אדם שהאני שלו זה הגוף שלו והנפש שלו. כשהוא חושב על עצמו, זה תמיד יהיה איך הוא מעצים את הצד הרוחני, איך הוא מעצים את הצד הרגשי, התרבותי וכו'. יש אדם שהאני שלו זה הגוף שלו, הנפש שלו והמשפחה שלו. כשהוא חושב, תמיד בתודעה שלו הילדים שלו, הבת זוג שלו וכן הלאה. יש אדם שאני שלו זה הגוף שלו, הנפש שלו, המשפחה שלו והקהילה שלו. ויש אדם שאני שלו זה הגוף שלו, הנפש שלו, המשפחה שלו, הקהילה שלו, העם שלו. ויש אדם שאני שלו זה הגוף שלו, הנפש שלו, המשפחה שלו, הקהילה שלו, העם שלו והעולם כולו. מי הוא הבן אדם שהאני שלו יותר איכותי? ככל שהאני שלו יותר רחב. עכשיו, למה אני כל הזמן חזרתי כמו מנטרה, נשמע קצת כמו תירס חב, גוף, גוף נפת, למה? כי אין דילוג שלבים, אוקיי? אם האני שלי זה עם ישראל, ואני הולכת ותורמת לעם ישראל, אבל הילדים שלי רעבים בבית, זה לא כל כך מוצלח, זה אני מדולג, זה לא אני שלם. זה צריך להיות באיזשהו סדר. אדם שידאג לנפש שלו לפני שהוא ידאג לגוף שלו, תחשבו, אמא מסתכלת על התינוק שלה, במקום להחליף לו טיטוט ולתת לו אוכל, היא קוראת לו את שיר השירים. בואי נשמה, לא עובד ככה, נכון? יש הדרגות בחיים. אז הגוף אולי הוא פחות חשוב מהנפש, אבל הוא הבסיס, ואנחנו לא מדלגים על הבסיס. ועם הילד שלי התינוק, כן, אני קודם כל אדאג לצרכים הבסיסיים, הפיזיים שלו, ורק אחר כך לנפשיים והרוחניים. אין דילוג שלבים. מצד ש... כן, גוף, גוף נפש, גוף נפש משפחה, גוף נפש משפחה קהילה, גוף נפש משפחה קהילה עם, גוף נפש משפחה קהילה עולם. למשל, הרבה מההתמודדות שלנו עם השמאל, זה כי הם דילגו לעולם לפני שהם העם, אוקיי? אבל הם צודקים שצריך לחשוב על העולם. הרבה פעמים אצלנו הטעות כאילו לא אכפת לנו מהעולם. זה גם טעות. בסדר? למשל, למשל, נכון. ואז הוא לא כותב את זה, אבל במשך למה שאת אומרת, אולי אפשר להגיד הבריאה כולה. שאת זה הרב יכתוב. לא רק העולם במובן של בני אדם, אולי הוא כן מתכוון לזה, אבל הבריאה כולה. הרב שמעון שקופ, הקדמה לשערי יושר. זה מאמר בעיניי מאוד מאוד חשוב. א', כי הוא לא מדלג שלבים, ב', הוא מראה לנו את כל האידיאלים. לפעמים אני רואה דיונים בין אנשי ימין ואנשי שמאל, ואת אומרת, כאילו יש פה חוסר הבנת השפה. כן, אכפת לנו מהעולם. לפעמים אנחנו מדברים כאילו לא אכפת לנו אף אחד, כל הגויים לא שווים כלום, ימות העולם. לא! בסוף כל המטרה של עם ישראל זה להיות אור לגויים. אכפת לנו מהעולם. נכון, נכון, אנחנו תכף נראה. ודרך אגב, האמא צודקת. לא, האמא זה בסדר שהיא תגיד שהבן שלי יותר חשוב לי מעם ישראל. זה שיש לנו פה את משפחת מור הנעלת, זה משהו אחר. אין לי טענות עם אמא שאומרת, יקפצו לי כולם, תביאו את הבן שלי, לא אכפת לי כלום. זה עכשיו הממשלה, התפקיד שלה לעשות מהסדרי העדיפויות. האמא נורמלית. זה שהאמא אומרת, לא אכפת לי מה יקרה, אני עכשיו רוצה את הבן שלי, היא נורמלית. היא נורמלית. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא אחרת שאנחנו כתפיסה נכנסים לפרטים לפני הכלל. האמא בסדר? האמא בסדר? והעבודה, אומר הרב שמעון שקופ, העבודה היא כל הזמן להרחיב את האני, לראות את היעד הבא אבל לא לדלג אליו. אוקיי? לא לדלג אליו. אנחנו כן בסוף מי שאומר לא אכפת לו שגם ילדים חפים מפשע ימותו, לא יודעת, אם הם באמת חפים מפשע, אין לנו עניין שאנשים ימותו סתם. כן, יש לנו עניין קודם עם ישראל. בסדר? והסדר הזה הוא חשוב. נכון, 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 זה בוודאי לא טכני, זה גם אני לא סיימתי עם הגוף שלי עכשיו הנפש שלי, נכון, אבל בתודעה, זה לא התקדמות כרונולוגית, זה התקדמות תודעתית, בסדר? אני אף פעם, כאילו כל החיים אנחנו מתמודדים בין הבית לעם, לקהילה, נכון, אבל בתודעה אני יודעת שאני לא יכולה לבוא לתת שיעור, ואני יודעת שהילד שלי יהיה לבד בבית, לא, זה לא הגיוני, בסדר? שמה?
בחברות באמת יותר טוב,
לא מבינה מה את שואלת. למשפחות הגיוני? בסדר גמור. לא. בגלל שאנחנו, קודם כל, אימא שעכשיו אומרת הבן שלי וימות העולם, היא מובנת לגמרי. היא מובנת לגמרי. אנחנו צריכים להבין, להסתכל בהסתכלות מרחבית. הבן שלה הוא מאוד 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 חשוב, אבל אם בגלל הבן שלה עכשיו ימות הוא פי שתיים אחר כך, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. צריכים להסתכל קדימה. זה לא שלא אכפת לנו. הרי מה קרה? שהשמאל כביכול לקח את אידיאל החטופים, ויצא כאילו לימין לא אכפת מהחטופים. וזה הייתה מעוות. זה הייתה מעוות. לימין לא אכפת מהחטופים. רק הימין אומר, אנחנו רוצים גם לדאוג שלא יהיו חטופים אחר כך, לא רק עכשיו. אוקיי? והסתכלות כוללת. אבל זה באמת כואב, כאילו זה יצא שכאילו קצת פחות אכפת לנו מהחטופים. וזה לא טוב. כמו שנראה, כאילו לא אכפת לנו מהעולם, או לא אכפת לנו מי. אכפת לנו. יש דברים.
יש לנו משהו שהיא באמת אני מרגישה, הקטע של העולם, זה לא שאני מחפשת את זה, אבל לא, את לא מספיק אכפת לך. כאילו באמת פחות, כי המצב שלנו פה במדינה באופן כללי, גם לפני המלחמה, כאילו כאילו, כשהיה מלחמה באוקראינה, היה אכפת לנו והלכנו ועזרנו בתור מדינה, אבל אני חושבת ש... גם לא מחכים אותנו.
זה כל מקום לעזור לכולם.
וגם
עכשיו אף
אחד
לא
מלעד לנו.
לא, כן,
כן
זה, אבל כאילו
רק...
אני מרגישה
במדינת... לא, לא יודעת. אני מרגישה ש... רגע, רגע, בואו, זה, אני חושבת
ש... שאילו לא... אני לא מחפשת...
שנייה, אני לא מצליחה לשמוע אותך.
שיהיה אכפת מהעולם.
אני מאוד כואבת על זה. קודם כל זה כואב לי.
לא אכפת לי, כאילו באמת לא אכפת לי.
א', כואב לי שלא אכפת, וכואב לי שאנחנו לא מחנכים לזה. זה נכון, עוד פעם, שאנחנו צריכים לחנך בסדר עדיפויות. קודם עם ישראל. אבל לא כי לא אכפת לנו מהעולם, כי עוד לא הגענו לעולם.
כן.
זה ההבדל. מבינה? אני מרגישה ברור שעם ישראל כרגע הרבה יותר לנגד עיניי מאשר העולם, אבל לא כי לא אכפת לי על העולם, כי אני עוד לא שם. הרי זה ההבדל דרך אגב בין שיטת בית שמאי לשיטת בית הלל. מה בית הלל אומר? מתוך הלאומיות נעזור לעולם. ובית שמאי אומר, מתוך האוניברסליות נעזור לעם ישראל. אתה יודע, זה שיטות שונות, אבל צריך לדעת שיש שיטה כזאת, של בית שמאי היא לא נפסקה להלכה. אבל בואו, שמאי גדול עולם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
למרות שהמלחמה שלנו עושה, היה פה הרב סקי
ברור, ברור שזה יעזור לכל העולם, אבל אנחנו לא בתודעה של לעזור לעולם עכשיו. אנחנו
בתודעה לעזור.
אני קודם כל דברת על התודעה. אין ספק שהצלחת עם ישראל היא הצלחת העולם, זה ברור. אבל אנחנו לא מספיק בתודעה הזאת, וזה חבל. עוד פעם, זה טוב שאנחנו לא מדלגים לשם וקופצים מדרגה, אבל לא טוב שאנחנו בכלל לא בתודעה. עוד שאלות, מחשבות? טוב, אז אני ממשיכה. אז בעצם אומר לנו הרב, ככל מה שירגיש מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות, כן תגדל מידת החיים. בשפה של הרב שקופ, ככל שהאני שלך רחב יותר, יש לך איכות חיים. איכות חיים לא במובן של דברים היום, שזה בדרך כלל יותר כלכלי וסוציו-אקונומי, אלא איכות חיים במובן הרוחני. אוקיי? יש לך איכות חיים. אדם שהאני שלו יותר ויותר רחב, יש לו איכות חיים. יש כאלה שאת מסתכלת עליהם ואת אומרת, וואי, בן אדם שלא אכפת לו, כל הזמן חושב על אחרים, כל הזמן זה לא מרוכז מעצמו. את מרגישה שזה בן אדם איכותי. אז בשפה של הרב, ככל מה שירגיש מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות, כן תגדל מידת החיים. מפני שהנקודה היסודית של החיים היא הרגשת מציאותו. אבל עילויה וגדולתה הוא בהרגשת מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות. כלומר, כל אדם מרגיש את העולם דרכו. כאילו, אני חווה קודם כל את המציאות של עצמי לפני שאני חווה את העולם. אבל אם אני חווה את המציאות של עצמי ונשארת בעצמי, או אני חווה את המציאות של עצמי ודרכה חווה את העולם כולו. אוקיי? זה פסקה טיפה קשה להבנה, לכן אני עושה הרבה הרבה עצירות. שאם יהיו הדברים המורגשים לו יותר רבים ויותר מעולים ונכבדים, כן יגדל עילוי החיים. וכיוון שחשיבותם של הדברים המורגשים מעלה את ערך החיים, הרי אהבת החיים הטובים ממשיכה את ההשתדלות להעלות את הדברים המורגשים ולהשביחם. והנה את הנפש המרגשת בראה השם יתברך בתכונה חשובה ונפלאה. ואם כן, גם עצם נקודת החיים שבנפש, מלבד מה שהיא בעצמה המקבלת עניין החיים, הרי כבר יש בחשיבותה חלק עיקרי של החיים המורגשים ומשיגים, שהוא דבק בה ביותר מכל שאר המורגשים. על כן כל מה שישתדל האדם לעשות את נפשו יותר חשובה ובעלת תכונות יותר מעולות, ישיג חיים יותר מעולים וטובים. אלא שאין כל שלמות אושרו תלויה רק בזה בלבד, כי סוף כל סוף אין נפשו כי אם נקודה מרכזית נגד סביבת מרחבי אין קץ של המושגים לזולתה. על כן לעולם משתדל האדם שיהיו כל הנמצאים שהם המושגים לו יותר מעולים ויותר חשובים. במילים אחרות, זה שאדם מטפח את הנפש שלו זה מצוין, כי דרך הנפש שלו הוא פוגש את עצמו ואת כל העולם. אז אדם צריך לטפח את הנפש שלו. מצד שני הוא צריך לזכור לא להישאר שם. לא להישאר שם. אוקיי, אני מטפחת את הנפש שלי, אני עובדת על עצמי, אני עובדת על האישיות שלי, אבל בסוף לזכור שכל מה שאני עושה בשנה הזאת ומטפחת וכו', בסוף זה כדי להיות צינור למשהו יותר גדול. ואת זה אסור לפספס, כי לפעמים אני מטפחת את הנפש, מטפחת את הנפש, ונשארת שם עם הנפש של עצמי. בסדר? נכון. ברור שגם ככל שאני יותר חובת המציאות, הנפש שלי יותר גדלה. וזה נכון, וזה חוזר חלילה, אבל אני צריכה לראות שתהיה פה תנועה. כי לפעמים אין תנועה, יש תקיעה. כלומר, זה יכול להיות תקיעה של אדם מאוד יפה, בדברים יפים, במודעות עצמית, בעבודה לאישי וכו', אבל הוא נשאר עם עצמו בסוף. לימוד תורה אני לא קוראת לו תקיעה. אז אני לא קוראת לזה תקיעה, בגלל שלימוד תורה אומר לנו הרב קוק שהוא בעצם מעלה את כל המציאות. לימוד תורה בניגוד לקורס מודעות עצמית למשל, ברגע שאדם לומד תורה, הרב קורא לזה, אתם למדתם את איגרת שין א', איגרת אש? כן, מצוין. איתי אולי, לא? לא זוכר אם הבאתי אותה או לא. זאת איגרת נורא נורא חשובה, שהרב מדבר על זה שהעולם הוא כמו כלים שלובים. שכשאדם מכניס טוב במקום אחד, הטוב עולה במקום אחר. אוקיי? כמו צינור כזה של כלים שלובים. מה שחשוב לנו פה זה התודעה, שאני לא לומד תורה רק לעצמי, שאני לומד תורה בשביל עם ישראל. התודעה פה מאוד מאוד חשובה. אבל עצם זה שאדם עושה דבר טוב, עצם זה כבר עוזר לכל העולם כולו. ואם יש לו תודעה כזאת, אז זה עוד יותר מגביר את זה. תקיעה זה שאני עסוקה ולטפח את הנפש שלי בלי תודעה של יותר מזה, אוקיי? אני יכולה לעבוד ולהרחיב את הנפש שלי והתרבות שלי והכל עם עצמי ועם עצמי בפנים. סליחה?
גם בזה אתה יכול לעשות את
זה. אם אני עושה את זה בתודעה, שאני עושה דברים טובים, ועוד פעם, לעשות דברים טובים זה לא שאני כל היום, תראי, יש תרבות כזאת, קורסים של מודעות עצמית, עכשיו אני אטפח את עצמי בכתיבה ועכשיו באומנות ועכשיו במוזיקה זה לא לימוד תורה, שהוא משהו אובייקטיבי שמוסיף טוב. בסדר? עכשיו, ככל שהתודעה שלי בכל דבר קטן שאני עושה, היום לצערי במלחמה זה הרבה יותר ברור לנו. כאילו כל דבר קטן טוב לזכותם של החטופים, טוב לרפואת הפצועים. היום אנחנו אומרים את זה מאוד מאוד ברור. אנחנו צריכים את זה ביום יום, לא רק בזמן מלחמה. שהתודעה שלנו תהיה יותר, עם יותר מרחב. ולא לא לעבוד על עצמנו, לא כאילו בואי אני עושה דברים בשביל עצמי, אבל לא, אני בתודעת... אני מסכימה מאוד עם מה שאמרתי עם התנועה. כשאדם מתוך הנפש שלו מתפתח, גדל עם תנועה לכלל, בסוף הכלל מחזיר לו את זה, הנפש שלו הרבה יותר כללית, אז היא הרבה יותר גדולה וכן הלאה. שאלתי פעם את הרב בלייכר, זה היה מאוד מעניין. אמרתי לו, הרב, אני לא גדלתי, לא על רש"י ולא פה ולא שם. בעצם, לימודי יהדות הרשמיים שלי היו בשנת מדרשה. שקרה, ישר קפצתי לרב קוק, אין לי בקיאות רש"י בראשית, אתה יודע? אז הוא אומר לי, את לא יכולה עכשיו לעשות השלמות של זה. הוא אומר לי, עכשיו תגדלי מאיפה שאת. וזאת הייתה עצה מאוד מאוד טובה. כי אם הייתי אחר כך מתחילה עכשיו, כאילו, משהו ברוח שלי לא היה מאפשר לי את זה. לעומת זאת, אחרי שכן קצת גדלתי, יכולתי לראות את הרוח בכל רשי קטן. כלומר, יכולתי לחזור לרשי לא ממקום של השלמה, אלא לראות אותו בגודל. על הבסיס הזה אני רוצה להגיד, שלא יודעת אם עכשיו הייתי עושה השלמה. אוקיי, לא אמא שלי לא טיפחה את הגוף שלי, עכשיו אני הולכת, זה, לא ככה. אבל כן בתודעה על עוד דברים. אולי לא מספיק טיפחתי את זה ואת זה, אז כן יותר לטפח. אבל לא במובן של השלמה, אלא במובן של יותר הרמוניה. עוד שאלות? כן, לגמרי. מה זה? איך שאני משיגה את הדברים, איך שאני תופסת את העולם. והשם יתברך, הטוב לכל, נתן זה ביד האדם, כיוון שברא אותו בתכונה כזאת, שעליו לבדו מוטלת השתדלות שלמותו, מה שאין כן בכל הנבראים העליונים, שטובם נשפע עליהם מזולת השתדלותם. והיתרון הזה אינו בחוקם כפי השליחות שמשתלחים. על מי הוא מדבר עכשיו? על מי? נכון. אמנם, היותר עיקרי בשלמות האדם הוא ההשגה בזיו האור האלוקי. אז עכשיו הוא אמר, יש לנו ככה. יש לנו את הבן אדם שהוא תופס את העולם רק מעצמו ונשאר עם עצמו. יש לנו את הבן אדם שתופס את העולם ורואה קצת יותר מרחב. אבל מה זה הגודל? זה איזה מרחב הוא רואה? זה האדם רוצה את זה בשפה של הרב, שעיקר בשלמות האדם הוא ההשגה בזיו האור האלוקי. ולכן אמרתי שלימוד תורה הוא לא אותו דבר. אתה יודע, זה ההשגה בזיו האור האלוקי.
דת אלוקים כאילו?
כן, כן. את המאמר דת אלוקים אתם לומדות? עם מי?
תודה
רבה. מה זה?
זה אווירה.
אתם נושמות אוויר פסגות.
כן,
אני אגיד. רק תנחתו. כאילו, תנחתו על הרגליים. אמנם, היותר עיקרי בשלמות האדם הוא השגה בסביב האור האלוקי, שחננו התברך אותנו לגלותו לנו, ושם בידינו להוסיף כוח במעשינו בפמליה של מעלה. ואם כן, לעולם צריך שתהיה מחשבתנו פונה לעבוד את יוצרנו ברוך הוא. במה שנתקן את הערת הזיו המאיר לנו, שתהיה ביותר עילוי וביותר חשיבות. וזה בא, תכף אני אסביר, על ידי העבודה השלמה בקיום התורה והמצוות בלב שלם ובשקידת תלמוד תורה. וראוי שלא יערוג לבבנו לעולם, כי אם לראות מלך ביופיו ולתת כבוד לשמו, כי באור פניו חיים. זאת היא המחשבה הממוצעת שלא עלתה עדנה לגרם שלמות כבודה ועובדיה. אבל פתח טוב ויפה הוא להתחנת בדרך זה. ורחמין למבאי מאלוקי דשמיא שיער פניו אלינו, לעלותנו מזאת העבודה אל העבודה השלמה הרצויה, שעיקר הכבוד העליון האמיתי תלוי בה. טוב, בא הוא אומר לנו כאן. אני מזכירה לכם על מה בכלל דיברנו. כאילו, הוא דיבר על משהו, ואז עבר למשהו אחר, ועוד לא הבנו את הקשר. על מה הוא דיבר ועוד לא הבנו את הקשר? מה הקשר בין גאווה ושכרות לבין כל מה שהוא אומר לנו? מה הקשר? תשובה? הוא עוד לא אמר לנו מה הקשר. כלומר, אם לא הבנו את הקשר, אנחנו במצב... שנייה, אם עוד לא... זה קשור להתרחבות, זה הרב שמעון שקופ. אוקיי, אבל אם עוד לא הבנו את הקשר לשכרות וגאווה, אנחנו במצב... טוב, הוא לא הסביר. אוקיי, חשוב לי פשוט שלא נאבד את הרצף. הוא פתח בזה שהגאווה דומה לשכרות, הוא פתח בפסוק שקושר ביניהם, הוא לא הסביר לנו מה הקשר, ואז הוא התחיל ללמד אותנו מהלך אחר, שהנפש שלנו קולטת את כל העולם דרכה. אין לי דרך לקלוט משהו לא דרך עצמי, כל מה שאני קולטת בעולם הוא דרך עצמי. אבל אז מה הסכנה? שאני אשאר בעצמי. ולכן, ככל שיש לי יותר איכות חיים, בשפה של הרב, יש פה מילה יותר יפה מאיכות חיים. מה השפה של הרב? מידת החיים. אתה יודע? ככל שיש לי יותר מידת חיים, זה אומר שאני קולטת את העולם מעבר לעצמי. ומה הדבר הכי גדול שאני יכולה לקלוט מעבר לעצמי? מה זה הכי יותר גדול מהכלל? זיו האור האלוקי. ברגע שאני קולטת מזה משהו, איך אמרתם? אתם נושמות אוויר פסגות? משהו אתם קולטות מזה? אני במקום הכי גדול שיכול להיות. איך זה קשור לשחרות ולגאוותן? כך ידובר בפרק הבא. בהצלחה.